איך עושה משפחה, אדיר פז ומשה שרון על הדברים החשובים באמת בחיים.
שלום עדי.
שלום משה.
מה שלומך?
מעולה.
כן?
עוברת את הקיץ בבטחה.
כן?
כן.
אנחנו ממש לקראת הסוף ושנת הלימודים בפתח.
יאללה.
וואו,
את יודעת על מה רציתי שאני מדבר. אני רוצה לשאול אותך אם קנית כבר ציוד לבית ספר, אבל היי, זה לא אחריותך.
מה זאת אומרת? זה...
אתה הולך, הולך עם הבנות וזה לקנות ציוד, או שזה נעמי?
רק עם... האמת שכל מה שקשור ליהדות, זה משאירים לי. כזה צריך לקנות ספר שמואל.
אז מה, היא לא יודעת לקנות ספר שמואל?
לא, זהו, זה... הדברים האלה משאירים לי, אני אחראי. אבל כן, טים, אפרונות, וזה, חי, זה, כן, עניינים, מחק, קלמרים, סרגל, עניינים. מחוגה. הם אוהבים, הם אוהבות את זה, הם אוהבות להחתים אמא שלהם. למקסטוק.
ברור.
זה לא פרסומת.
בחסות.
אני לא יכול, החנויות האלה, אני לא מבין, אשתי מתה עליהם, ואני לא יכול להיות דקה.
מכר, המקסטוק זה החיים.
נו, באמת.
כל מה שדיברנו... סטימצקי
זה החיים.
די, נו. טוב, אין לי כוח, זה הכל מלא מלא פרסומים, למלא מלא את שישלמו לנו.
נכון, ממש זה. לא משנה, סתם.
אני הולכת עם הילדים, וכל אחד, מכיוון שהם כבר קוראים וזה וזה, אז כל אחד מקבל את הרשימה עם מרקר ומלקט להגלה.
איך היה החופש הגדול?
היה אחלה.
כן?
כן, עמוס.
עבר כמו שאז סיפרתי, תכננתם וזה, כי לנו היה ממש כיף.
כן, גם לנו היה כיף. וכן, תכננו והכל, אתה יודע, תכנון לא תמיד טוב לביצוע, אבל זה, כן, following my own advice, זה כן עובד. אני רוצה להגיד שהדבר שהכי חמור בעיניי בקיץ, זה החום, והוא מה שהופך את כולנו לממש בלתי נסבלים. כל השאר מנסה לעזור להתמודד עם הדבר הזה, אבל אני לגמרי מחכה למשב הרוח הצונן הראשון שיגיע איפה שהוא...
יחד עם סוכות. באוקטובר,
השנה זה אוקטובר, סוכות.
כן, יחד עם
סוכות. אז אנחנו באוטוטו, בפתחה של שנת הלימודים, ממש נפתחת, ואתה רצית שנדבר על... ומכיוון שאנחנו תוכנית שוויונית, שפעם גם אתה יכול להגיד את זה, וגם... אז על הישגיות, נכון? על חינוך למצוינות?
נכון, אני חייב להגיד לך שהנושא הזה של פתיחת שנת הלימודים, אותי זה פוגש ברגשות מעורבים.
למה?
כי אני לא שלם עם מה שקורה במערכת החינוך סביב עניין ציונים. זה בא לידי ביטוי בכל מיני רבדים. הכי הכי כואב לי, שאיפשהו באזור ה-20, 30, 40 אחוז, אני לא יודע לאמוד את זה. נעשו על זה הרבה מחקרים, אבל אני לא מדבר כרגע מתוך מחקר. מתייחסים לעצמם ולמציאות באיזשהו סוג של הישגיות יתר, ושוכחים בדרך אנושיות, שוכחים ערכים, שוכחים, כאילו המדידה הזאת... לא יודע, היא בלתי נסבלת בעיניי. יש איזו מחשבה כזאת, שאם אני לא אחנך את הילדים שלי למצוינות, הם לא יהיו מצוינים, ואני ממש לא בטוח. דיברתי אגב על זה עם אשתי. בגלל שאמרנו שנעשה תוכנית, אז אמרתי לה, דיברתי איתה על זה קצת, אז מה היא אמרה לי? נו חכמולוג, ברור שאתה לא כל כך בעד מצוינות, כי הבנות שלך מצוינות כבר. כאילו אין לך אישו עם זה, אתה לא מתבודד עם זה, אתה לא קוראים לך מבית ספר ואומרים, הילדה שלך הזה, רוצים לעשות לה ככה וזה, אתה לא מתמודד, הבנות שלך, כל אחת יותר מצוינת מהשנייה. זה כאילו איכשהו, לא יודע, יש לך...
יש לך בנות.
יש... לא, יש לך כאלה שאין להם בעיות, כאילו וזה, אבל אני לא חושב שזו הכותרת, לא זאת הכותרת. זה ברור שההתעסקות שלי איתם במערכת החינוך, ילד טוב שנכנס למערכת החינוך, פחות חוששים עליו, כי איפשהו גם המורה אוהבת אותו, גם זה...
מה זה ילד טוב?
ילד טוב, ילד טוב מבחינה לימודית, מבחינה התנהגותית, פחות זה. אבל ברגע שיש פה, זה כאילו שני מהלכים מקבילים, ברגע מהלך אחד שמדבר על אותו מקום שצריך לעשות לילד שהוא לא הולך בקצב של כולם, סלש... הקצב של כולם קשה לי. אני יכול למשל להגיד לך בחינות שאני בבחירות לא האחרונות, בבחירות שעברו, הצבעתי לבית היהודי והיה שם נפתלי בנט, והוא הלך להיות שר החינוך, ואז הוא פרסם את העניין הזה של החמש יחידות מתמטיקה, כאילו השקיע בזה וכספים וזה ומצוינות בחמש יחידות מתמטיקה. מה זה לא אהבתי את זה? ממש, על גבול ההצטערתי שבחרתי בו.
כי מה?
כי וואלה. בסדר, מי שרוצה להיות חמש יחידות מתמטיקה, שיעשה חמש יחידות מתמטיקה, ויצטיין, וילך, ויהיה מהנדס, ומה שהוא רוצה וזה. אני ממש לא חושב שזה מה שצריך לדחוף. אני לא חושב, למה? כדי שנהיה מקום 22 בעולם ולא 36, מעניין לי, את יודעת את מה.
תגיד, אם היה קמפיין שאומר חמש יחידות בחוזקה שלך?
אוה!
אופה, כן, איך אני בתור שרת חינוך?
יפה מאוד, עכשיו אני בוחר בך.
אבל זה באמת
ברור,
התפיסה.
ברור, ברור. Okay, חמש אומרת... יחידות בחוזקה שלך זה זה.
אני חושבת, וגם אני כשראיתי את הקמפיין הזה התקוממתי, כי...
כן, גם את איתי בעניין מאוד... הזה?
אלה שהמתמטיקה היא רץ עליהם בדם, אז זה קמפיין שנופל נכון. עליהם בול, ואני אפה איתם.
נכון.
אבל מה יגיד זה שהוא טוב בספרות? או זה שהוא טוב בהיסטוריה, או בתנך, או בספורט, אומנות. או אומנות.
ספורט, נכון.
מה קורה לדימוי העצמי של תלמיד כזה, והמחשבה שלו זה שכרגע יצרתי דיפרנציאציה,
ואני רק שלוש יחידות,
אני שואלת... קבוצה מובחרת, שנחשבת שמשרד החינוך שם אותה, מעלה אותה על נס.
חמש יחידות.
וקבוצה אחרת. לו אני שרת החינוך, אז זה הדבר שהייתי עושה. כל מערכת החינוך צריכה ללכת למקום הזה שיש את הגנרי שכולם, אתה יודע, השכלה היא דבר חכם ורחב, וילדים בחברה שלנו, אנשים צריכים להיות אנשים משכילים, כי השכלה מוציאה מיוני, אנחנו יודעים את הדבר הזה, וכאילו, זה כשמדברים על השכלה, אבל חינוך, זה כאילו, זה
מושג אחר לגמרי.
זה שיחה אחרת לחלוטין. מה שנפתלי בנט עשה, זה השכלה מאוד קטנה, במקום מאוד קטן וספציפי, ומה שאמרתי לפני רגע, הוא כבר חינוך.
חינוך לנער על פי דרכו.
בדיוק, זה כבר לקחת את העיקרון הרחב, ולנסות להכיל אותו מערכתית, אני לא חושבת שזה קל, אבל אני חושבת שזה מאוד 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 קריטי, זה ההבדל בין מערכת חינוך למערכת השכלה. אני חושבת שיש לנו מערכת השכלה ולמידה וידע, שגם עליה אפשר לדון, אבל היא עובדת, יוצאים אנשים משכילים ממנה, זאת אומרת, יש עובדות.
לא זוכרים יותר מדי, אז עברו את המבחן.
לא משנה, אבל אתה לומד דברים.
כן, עברו את המבחן.
בסדר, אבל אתה לומד דברים. אני לא שופכת, לא בועטת בכל, אני באמת, אני חושבת שזה מאוד קשה, זו ספינה סופר גדולה, כל תנועה קטנה בה היא... לסובב את ההגה הזה, להניע את המפלצת הזאת, את המשחטת המטורפת הזאת, זה לא דבר פשוט. תהליכים מאוד משמעותיים, אבל חינוך זה עולם אחר. ואם אנחנו מדברים על מצוינות, אגב, יש הבדל בין להיות תחרותי בציונים וזה וזה, לבין הישגיות. זה שני דברים שונים. מכאן, מהאולפן הקטן שלנו, מהשיחה שאנחנו לא יכולים לשנות את מערכת החינוך, לצערי. אבל אני חושבת שאנחנו כן יכולים לדבר על איך להביא לידי ביטוי את הדבר הזה בבית. כל אחד בדלת המוטב,
נכון.
וגם מול המערכת. ובעיניי יש במקום הזה המון המון השפעה. שגם ההורים הצליחו להסתכל על המערכת ועל מה שמצופה מהילדים שלהם, ועל מה שהם מצפים מהילדים שלהם, באיזושהי עין שרואה גם את הילד. שהרי זה המסע שלו בתוך מערכת. ואם אני רק מנסה להתאים, אם המערכת היא עיגול והילד שלי הוא משולש, אז אני מנסה לדחוף את המשולש לתוך העיגול, כואב.
כן, זה איינשטיין אמר.
שמה?
הוא אמר, כל ילד הוא גאון, אבל אם...
תשפוט...
אבל אם תשפוט דג לפי היכולת שלו לטפס על עץ, הוא יחיה כל החיים בתחושה שהוא כישלון.
כן, אז אני חושבת שהיום יודעים את זה, אבל הפער בין התודעה והידיעה לבין היכולת ליישם את זה בשטח, שם הכאב הגדול, ושם הכאב הגדול גם להורים בבית, כי הם יכולים לראות ילד, אני מדברת גם מתוך החיים שלי, ילד שהקצב שלו הוא אחר, או העניין שלו הוא אחר. אני מאוד קשה לי עם זה שכל ילד שקשה לו הופך להיות מאובחן קשב וריכוז סדרתי.
כן.
כשרוב הילדים, זה לא עניין של סובלים מקשב וריכוז, אולי גם, בסדר, אבל משהו בגישה צריך להשתנות, משהו בהתאמה צריך להשתנות, ומשהו ביכולת שלנו כהורים לשאת תהליך ביחד עם ילד, מאפשר להרבה מאוד ילדים לעשות את זה יותר טוב, מאשר אם תוקעים להם. אתה יודע כמה הורים אני פוגשת עם ילדים שמקבלים ריטלין, וזה לא עובד? הם מתוסכלים עכשיו כבר פעמיים, הם מתוסכלים. אגב, ריטלין הרבה פעמים עוזר, יש הרבה ילדים שאני לא, זה לא שאני נושאת איזה דגל נגד, אבל אני אומרת, המערכת דורשת את הדרישות שלה, ואנחנו לא יכולים ללכת כעדר הורים, בלנסות לכופף את הילד אל המערכת, אלא לנסות למצוא בתוך השיח המשולש הזה, הורי מורי ילד, את הדרך שתהיה נכונה לילד שלנו. זה לא יעבוד בכוח.
אז זה מה שאני מנסה, זו הנקודה שאני מנסה לגעת בה. כי לזה אני קורא בכותרת הישגיות יתר. כי אם אני לא חי בתודעה של חמש יחידות, או לא חי בתודעה של ציונים, אז יש לי פה ילד. ואני צריך ללכת עם הילד הזה, איפה שהוא נמצא, במקום שלו. אבל אם אני את כולם בוחן באותה צורה, אז נוצרת איזושהי, עוד פעם, גם כלפי החלשים, לא רוצה למדוד אותו. למה צריך למדוד אותו? עוד פעם, הבעיה המרכזית שלי, זה שאותם ערכים שיש להם מקום, ויהיה אי אפשר לזלזל בהם, של הישגיות, הצלחה, וכו' וכו', הם בעצם תופסים מקום חברתי או תפיסתי או משפחתי, מעל ההוויה, נקרא לזה כרגע, או מעל ה... לא יודע, נגיד, יש לי ילדה, ואני משקיע בה במשך שנה וחצי, והיא משקיעה לימודי פסנתר, וכו' וכו'. אני מכיר הורים שעושים לילדים שלהם דיקטטורה על הדבר הזה, והם מגיעים להישגים, אפשר להגיד שלא. ואני, שלא עושה דיקטטורה על הבנות שלי, בשלב מסוים הם ויתרו, הם מרימו ידיים, והם לא רוצות יותר.
אז בוא נשאל את השאלה הפוכה.
בדיוק, אז שאלה.
אולי אתה, אולי זה בינוני.
אז זהו, בדיוק, אז אולי אני בא מתוך איזה מקום בינוניות כזאת, שלא מוכנה ללכת ל...
לדחוק אותן אל ה...
להתאמץ. או לאמץ. אני פשוט רואה את המחיר, לא רק כלפי ילדים, אני רואה את המחיר גם אצל מבוגרים. את יודעת כמה אנשים יושבים אצלי בקליניקה, והכותרת של כל הבעיות הנפשיות שלהם, זה התנאים שנמצאים אצלהם בנפש. אני שווה רק אם אני, אני ראוי רק אם אני, והתנאי הזה מתי נוצר? בדיוק. כשהיה זה משהו יותר חשוב מההוויה, ממי שאתה ממש. אז מצד אחד, יכול להיות שאני בגישה הזאת מקדש בינוניות, יכול להיות. אבל הנה עובדה, הבנות שלי מצטיינות יופי. אבל לא, אני רוצה שכל אחת תתנסה בכל מיני דברים. אני לא אדחוף אותה למשהו כי השקעתי בו, כי אני חושב שזה חשוב. אם היא תרצה להתפתח בזה, היא תרצה לעשות, מצוין. ואם לא, גם אם לא, היא גדלה ויש לה ביטחון עצמי במקומות שלה, ואף אחד לא בחן אותה על הדבר הזה, ואף אחד לא צרח עליה שאת לא מספיק טובה, כי עזבת את זה באמצע, או אני לא יודע מה. יכול להיות שזו גישה בינונית. את יודעת שאני מכיר מישהי, אני מכיר כמה כאלה, אבל מישהי באופן אישי, שכדי לעבוד במקום העבודה שלה, לוקחת רטלין, את מכירה גם? מבוגרים.
כן.
למה? אני לא מצליח להבין את זה. אני לא מצליח להבין, ובשיחה הכי פשוטה, החלום שלה זה להיות במקום אחר, פשוט המקום אחר הזה מרוויחים ב8 ולא 14 כמו שהיא מרוויחה עכשיו. אז שאלתי אותה, אוקיי, באיזה תנאים אפרופו, באיזה תנאים תסכימי לעשות את זה, ומצאנו פתרון, והיא בסופו של דבר עובדת במקום הזה שהיא רוצה לעבוד בו, ועזבה את המקום הזה שכל יום הייתה חוזרת ממנו בבכי ובסרטים, והיא מרוויחה 8 ולא 14, והיא מודה לי על זה, זה היה לפני 3 שנים, היא מודה לי על זה כל יום.
כן, אבל למה? נראה לי שנהיה קצת איזה, קצת סלט כזה.
כן?
כי החיים עצמם,
כן.
לא, אין בהם סובלנות, הם מדידים, מקום כן. עבודה כן מודד את התפוקות שלך.
כן.
העולם כן מסתכל, יש הגדרות, אני רגע שם כן. את זה רגע בשחור לבן.
כן.
למה היא הצלחה? יש גם דרישה, זאת אומרת, מנכ״ל במקום עבודה יגיד, חביבי, כאילו, הכל טוב, אתה איש מדהים, אבל כן. בוא, כאילו מחירות. זאת אומרת, כן. אי אפשר לגדל ילדים בסביבה שלא מדברת בכלל, אפילו קצת, מהשפה של העולם. העולם לא מתכופף אליך, הוא לא. בעולם אתה צריך, כן, לעבוד, לתת תוצאה, לעשות. גם העולם משתנה, והמקצועות הם כבר לא זה, אבל אני רגע לא מתפזרת. אני רוצה רגע לקחת את זה לדבר הקטן, עכשיו אנחנו בפתחה של שנת לימודים.
כן.
בא לי לתת להורים, אם ילדים היו יכולים לדבר, מה הם היו מבקשים מאיתנו שנהיה עבורם בתוך המסע הזה בבית ספר? או בכלל, בית ספר, ואגב, בכל גיל, הוא תחנה ארוכה עם שלבים, שבה כל מה שאספתי על העולם, מסקנות, תפיסות, אם תרצה מפת דרכים פנימית כזאת, כן? של האם אני יכול או לא יכול, האם אני טוב או לא טוב, האם, איך אני מתמודד עם תסכול, איך אני מתמודד עם קושי, איך אני מתמודד כשטוב לי ואיך אני מתמודד כשקשה לי. מה אני עושה כשיש במפר, מה התפקיד של האחרים בחיים שלי, כל הדבר הזה שילד לומד כשהוא קטן, עוד בגן, כשהכל עוד פנן, ואז הוא נכנס לבית ספר, ועכשיו קחו את זה על כל ילד בכל גיל. כיתה א' זה הבום הגדול. יש בום נוסף אחר כך במעבר לחטיבה או תיכון, תלוי איפה, אבל תוך כדי זה במדרג עולה, אני אמור להביא את היכולות שלי שאינן קשורות להשכלה. הן קשורות ליכולת שלי לשאת את מה שהחיים מזמנים, ספציפית כרגע בבית ספר. בבית ספר זה לא רק לימודי, זה שדה חברתי, זה ללמוד מי אני ומה אני, חנוך לנער על פי דרכו, בסדר? מה דרכי? מה אני יותר חזק, מה אני יותר חלש? ומה התפקיד ההורי בתוך הדבר הזה? בגלל שהמערכת לוחצת לציונים, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שהתפקיד שלנו זה לדפוק את הנבוט על הראש לילד. הרבה הורים. מה לעשות? זה מה שזה.
אני רוצה לדפוק את הנבוט על מערכת החינוך.
בסדר. אבל אז אני רגע רוצה להתמקד בבית, כי גם על מערכת החינוך, אם אני אדפוק את הנבוט, אני שפחתי את התינוק עם המים. כי בסוף הילד שלי עומד באמצע, ביני לבין המורה שלו, זאת אומרת, יש משולש. הבית, המערכת, בייצוג המורה, מנהלת וכו', ובאמצע יש ילד.
נכון.
שהסירה הזאת, אם ניקח את זה כדימוי, יש שני חותרים, ביושב השט הוא ילד, ומי שחותר זה ביד אחת, במשות אחד המורה, ובמשות השני הבית. ואם לא תהיה קורלציה, בשיח, בתקשורת, במטרות המשותפות, ביחסים, הסירה הזאת מתהפכת. זאת אומרת, בגל הראשון, בתמרון הלא נכון הראשון, מי שמשלם את המחיר זה הילד. תמיד. אז אם נשאל רגע מה בתוך כל זה שיש כן חתירה לציונים ומדדים וזה וזה, זה עוד לא השתנה, אנחנו כרגע מפה גם לא נצליח לשנות את המערכת, מה אני עושה עכשיו כשהדבר הזה בא מולי? כאימא, כאבא, מה אנחנו עושים? עכשיו המורה מתקשרת, היא דופקת לך בדלת. הוא עוד פעם לא הכין שיעורים, הוא עוד פעם לא למד, הוא לא יקשיב בכיתה, הוא הפריע, כל הדברים האלה שאמרו.
אם היא אחראית על הציונים, אני אחראית ל- You are amazing, no matter what they say, אני אחראית לתת את האהבה, כדי שתאזן את הספינה הזאת שאת מדברת.
יופי, אוקיי, אז נקרא לזה...
להרוס את התנאי, לשבור את התנאי, התנאי הוא לא לאהבה.
להרחיב את היריעה, אוקיי? זאת אומרת...
את לא שווה רק על בסיס זה.
בדיוק, אוקיי? כן, להגיד, נכון, בסדר? יכול להיות שיש שיעור, אני לא מקבלת את זה, הילד לא אמור, צריך לאסוף את עצמו, לא להפריע, לכבד את המורה, כל הדברים שאנחנו יודעים, אבל knowing that, בסדר? שהוא כרגע לא מעניין אותו, קשה לו להתרכז, לא טוב לו בכיתה, כן מאירים עליו, כל הדבר הזה, אם אני אמשיך להעיר לו גם מהבית, אני מרוקנת אותו.
כן.
זאת אומרת, עם איזה מוטיבציה הילד הזה בא מחר בבוקר? פעם דיברתי עם אחי, כשהוא היה ילד, היה לו מאוד קשה בבית ספר. כתבתי טור על אם ילדים היו יכולים לבקש מהורים משהו, בהקשר של לימודים ובית ספר, מה הם היו ביום של תעודות. כתבתי טור על תעודות, על קבלת תעודה. ועשיתי שיחה עם אחי, כי רציתי לראיין, כאילו לשמוע את נקודת המבט של הילד. אז הוא אמר לי, את יודעת מה היה לי הכי קשה? שכילד אתה תמיד רוצה, כשאתה מבטיח שמחר אני אתנהג יפה והכל, הם באמת מתכוונים לזה. באמת, באמת, הוא אומר, אבל אז מה קורה? מחר אני באה לכיתה, אחרי שחטפתי על הראש בבית, אני מנסה לאסוף את עצמי לבוא הכי טוב למחרת, אבל אז אני נתקל באותו מבט של המורה שהיא לא באמת מאמינה שאני יכול להיות משהו אחר. אז אם היא לא מאמינה, ואבא ואמא לא מאמינים, אז גם אני לא מאמין כבר. גם אם אני ממש 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 רוצה, אז אני מסתכל בצל שלי ואני אומר, מה נשאר לי? נשאר לי להיות הילד המפריע שעושה צחוקים בכיתה, סבבה, אני עובד עם השש. אני רוצה להציע דבר הפוך. זה לא במקום ההתנהגות הלא טובה או הציפיות, וזה לצידן חייב להיות שם משהו שרואה את הילד כשלם, רואה את הכוונה, רואה כל מאמץ קטן, וגם מנסה לבודד ולהגיד, כמו שאמרת מקודם, אם זה לא חשוב בעיניך, אז לא קריטי. אז חשבון, תעשה מינימום שאתה יכול. אל תפריע. ביתר הדברים, זה החוזקות, נחזק את החוזקות, אז גם החולשות יבואו. להורים, בעיני יש משמעות אדירה, ממש, ברמת כאילו...
מה שנוח לנו לשלוח למורים, לשים על המורים, את מחזירה אלינו.
ממש. אני יכולה להגיד לך שאחד מבניי התקשה עם, כאילו, הסתגלות לבית ספר, וקיבלתי המון לחץ מבית ספר. תשבית, כל יום לקרוא, כל יום זה, כל יום תרגילים, מורה מתקנת, ת-ת-ת-ת-ת. הקשבתי, הקשבתי, אני ספגתי את הדבר הזה. ואמרתי למורה שלו משפט, אמרתי, תקשיבי, לקרוא, הוא יקרא. הוא בן שלי, הוא יקרא. מה יקרה לו בדרך? זה יותר מטריד אותי. מה יקרה לדימוי העצמי שלו? זה אני לא רוצה, כי יש לו עוד 12 שנות לימוד לפניו. אם עכשיו אני דורס את הדבר הזה, מה שנקרא שיהיה בהצלחה. אם אכפת לה, פוגשת אותו לשנה.
כן.
אבל הוא עוד יש לו דרך ללכת, והדבר הזה, האיסוף של המסקנות שלו על עצמו בתוך התהליך, הוא מאוד מאוד משמעותי. אני לא רוצה שהוא יחווה את עצמו כלא יכול.
מה שאת אומרת זה יותר עמוק מזה, זה ממש תפיסה פילוסופית אני חושב, כי אם תשאלי רגע המשפט הזה, המטרה מקדשת את האמצעים, מי אמר אותו?
מי אמר אותו?
מי האמין בו? מי נשא את המשפט הזה על דגלו? והתשובה היא מזעזעת, הנאצים? כן.
באמת?
כן, שהמטרה מקדשת את האמצעים. כן, והם לקחו את הרעיון הזה מספרטה.
כן.
כן, את מבינה? כי אם עכשיו אנחנו צריכים להעמיד דור של אנשים, זה, של ספורטאים וזה, והוא נכה, אז זורקים אותו מה... זה מה שהיה בספרטה, זורקים אותו.
כי המטרה מקדשת את האמצעים.
כן, כי המטרה מקדשת את האמצעים, וזה מה שמפחיד אותי במערכת החינוך.
חמש יחידות מתמטיקה.
זה מפחיד אותי, כי המטרה לא מקדשת את האמצעים, אוי ואבוי. ולכן, את יודעת על מי אני הכי כועס? זועם ממש, זועם, כשאני שומע על ישיבות, שנותנים לרטלין לילדים כדי שילמדו, סלש נותנים רטלין לנערים או תרופות פסיכיאטריות אחרות כדי להקטין את יצר המיני, להרגיע את היצר המיני שלהם,
כן?
זה מטריף לי את הצורה. אני לא יכול לסבול את זה. לא יכול. ועוד פעם, ברגע שזה מריח מזה במערכת החינוך, אז עוד פעם, אני מכניס את הבנות שלי באהבה למערכת החינוך, הקונבנציונלית יש לומר, כי אני מאוד מעריך את המערכות הפרטיות וכו' וכו', אבל בחרתי, עשיתי בחירה. אבל תקשיבי, מבחינה ערכית, בעיניי זה מסוכן, ועוד פעם, אני פוגש את האנשים, אני לא איש חינוך, אני לא עובד עם ילדים, אני פוגש את האנשים האלה מגיל 20 ומעלה. ואני מסייע, את יודעת, כשאתה עובד עם בן אדם, אתה תוך כמה שניות עולה על המקומות שיצרו אצלו, את המקומות שמנהלים אותו היום, וזה מטרה מקדשת את האמצעים, או במילים אחרות קראתי לזה קודם, התנאי. אתה לא שווה אלא אם אתה. זה וואו, הרסני ברמות, אז אני נזהר מזה. בוא נגיד, אני מצליח במה שאני עושה, בלי זה, זה אפשרי. נכון שאם הייתי עכשיו עובד בארגון, רגע, אם אני הייתי עובד בארגון, ובאמת כמו שאת אומרת, היה לי מנכ״ל והיו מודדים אותי ולפי זה, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
שאתה עושה, והספרים שלך לא היו מצליחים, וההרצאות שלך היו ריקות, ולא היו באמת לך לקליניקה, אבל אתה עושה את מה שאתה אוהב. אתה על פי דרכו, אבל בפועל זה לא עובד.
אז זהו.
אז יש מדידה.
לא, לא. המדידה היא לא לפי כמה אנשים באים. מורי ורבי היה נוסע לדימונה לתת הרצאה לשלושה אנשים במשך 35 שנה. המדידה היא לא לפי כמה אנשים באים. אני מסכים שאדם צריך לבדוק אם יש ברכה.
לא, אני שואלת שאלה פילוס.
אפרופו השסק של עסק, של העסק של שסק שדיברנו אז בשבוע הספר, אדם כל הזמן צריך לבדוק אם יש ברכה במה שהוא עושה, כי הברכה היא מסמנת לך. אבל זה לא מצוינות יתר. זה לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר. ואגב, אם את שואלת אותי, אחד הדברים הבלתי נסבלים שקיימים בשוק העבודה, זה שבכלל לא רואים אותך, רואים רק את הכמות היעדים שעמדת בהם. מבחינתי זה נורא. את בתור אשת חינוך, יש לך שני ילדים, נו תגידי לי את. אחד מקבל 100 כי זה קל לו, ככה בא לו, לא עושה כלום והוא מקבל 100. והשני מקבל 70, והוא יתאמץ חבל על הזמן.
חיים שלי.
נכון?
עפה עליו כמו
נכון?
חיה.
נכון, כי ההוא של המאה יקרה משהו, והוא...
מה קרה לך?
הוא פתאום יקבל 60, הוא יישבר...
לא, אבל אני אגיד לשניהם, אבל אתה יודע, זאת בדיוק התפיסה שדיברתי עליה קודם, של מה התפקיד ההורי בתוך מסע של ילד בחיים בכלל, ובבית ספר בטח ובטח. אני רוצה שהפריזמה, המשקפיים, נקודת המבט, היא נקודת מבט שרואה את כל הדרך. זאת אומרת, הילד הזה שלי, שקשה לו לשבת בכיתה וקופצת לו הרגל, כי כשהמורה הסבירה כבר פעם הזה, כבר הראש לו כבר הלך למיליון כיוונים. אבל הוא בכל זאת ישב. קפצה לו הרגל, הוא קצת כן. פטפט, אבל הוא ישב.
בלי סמים.
הוא ישב, אוקיי? כשהוא יצא והיא תתקשר להגיד לי, תקשיב, היא קפצה לו הרגל וזה, אני אשאל אותה, תגידי, הוא יפריע לך? לא, הוא לא יפריע, אבל הוא לא היה בשיעור.
כן.
כשהוא יבוא עליי, אני אחבק אותו, אני אגיד לו, אתה יודע, המורה התקשרה, המורה ככה וככה, אני רוצה להגיד לך שאני רואה את המאמץ שלך. אני יודעת שזה מאמץ נורא גדול, כשמשעמם כבר לעשות, ואתה יודע לעשות את זה, זה נקרא להתמודד. עכשיו כבר עומד מול ילד ששלוש שניות קודם יכולתי לדפוק לו נבוט ולהגיד לו, עוד פעם אחת אני מקבל טלפון מהמורה, אוי לך. בסדר? זה ילד שכרגע תקעתי לו סיכה בבלון, אין לו למה לקום למחר בבוקר. בתסריט המקביל, ונשבעת לך, בכל היקר לי שזה אימון, זה לשנות את איך שאתה רואה, זה לחפש את מה כן אתה יכול להגיד, שיניע איזשהו גלגל של מוטיבציה פנימית, לא חיצונית. כל המערכת כולה, וגם אנחנו כהורים נופלים לזה, כי קשה לנו, בלנסות לתת את השוט מבחוץ,
okay.
כדי שהילד ינוע. אני חושבת...
נו תנוע.
נו תנוע, בדיוק. Yeah. ואולי עכשיו, מי שמקשיב לנו יוכל לקחת שם, זה כאילו זה, לא שם צריך לשים את יאבנו, אלא בלנסות לעזור לילד ילד כזה, שאני אומרת לו, תקשיב, אני יודעת כמה זה קשה לך, וכמה אתה עושה מאמץ, והוא לא ראוי בעיניי, הוא ראוי לאמירה. וזה מראה שהיום הצלחת במילימטר יותר מאתמול, זה אומר שיש מצב שמחר אתה מתקדם עוד צעד, וזה מדהים, ותוך כדי אתה גם גדל. אני אומרת לך, ילד כזה, ככל שעובר הזמן, יצליח להיות יותר מחובר לעצמו, ולהיות יותר מחובר למה שצריך לעשות במרכאות, וזה יבוא ממנו בפנים, הוא גם יאמין שהוא מסוגל, כי אתה מראה לו דרך הצעדים הקטנים שהוא עושה בדרך, שבאמת הוא מסוגל, לא בכללי. יש לך פוטנציאל, למה אתה לא עושה את זה? צריך שזה כאילו לא אומר שום דבר. פעם היו אצלי זוג בהדרכה, בת שלהם גם היה קשיים בלימודים וחברתית והכל וזה וזה, ואמרה לי, המנהל התקשר, נדמה לי אולי שסיפרתי לך את זה כבר פעם, התקשר, אמר, אני לא יודע מה לעשות איתה. לא יודע. כל יום הוא מתקשר, כל יום הוא מעיר הערות, המנהל. כל יום הוא מתקשר, אמא של... ככה וככה קרה. היום היא עשתה ככה, היום היא הרביצה, היום היא דיברה ככה, היום היא הפריעה בכיתה, היום היא לא למדה, היום היא לא הביאה חובר. כל יום משהו. כל יום הוא מתקשר אליה, שיחה קבועה. היא אומרת לי, אני לא יודעת מה לעשות, תדעי, הוא אומר לי, כאילו, אני... הוא אומר לי שאין לו מה לעשות. אמרתי, תרשמי. תרשמי, תרשמי. הוא אומר שהוא לא יודע, אז בוא נגיד לו. היה לפני פסח. היה משהו כמו חודש לפני פסח. אמרתי, עוד חודש יוצאים לחופשת פסח. זאת אומרת לו, חודש שלם, הוא ממשיך להתקשר אלייך כל יום. אבל כל יום הוא מחפש משהו אחד טוב שהיא עשתה. כאילו, 95% מהיום היא הייתה ילדה בלתי נסבלת, ובפעם אחת היא באה לשים רגל לחברה, אבל היא תפקה. את זה אני רוצה שהוא ימצא, ועל זה הוא יתקשר אלייך. כל השאר שיגיב לזה מידתית, עניינית, מה שצריך לעשות במסגרת המשמעת, אנחנו לא מבטרים על גבולות. אבל על זה הוא מתקשר כל יום. חודש עכשיו. ובוא נדבר. מה קרה אחרי חודש?
הגיע פסח, יצאנו ממצרים.
כן, אבל גם הילדה הזאת יצאה מהמיצרים. זה היה מדהים, מדהים לראות. שוב, זה לא גרם לה, לא, זה לא שינת זה שקשה לה להבין בחשבון, זה לא. אבל פתאום היה עם מי לעבוד. הייתה שם ילדה שהרגישה שהמערכת בצד שלה, ולא רק המערכת, גם ההורים שלה. כי כשהמנהל מתקשר ואומר משהו טוב, אמא לוקחת את המשהו הטוב הזה ויש לה משהו להגיד לי אם אני ילד. שאומרת, את יודעת, המנהל התקשר ואמר ככה וככה, פתאום מזה נוצר. עכשיו יש לי ילדה שרושמת לעצמה בבפנים שלה, וואלה, הם ראו את זה שהתאפקתי. הם ראו את זה שיצאתי עד עכשיו 5 פעמים לשירותים בשעה, ועכשיו יצאתי רק 3. ומישהו שם לב לזה? אשכרה מישהו שם לב לזה? זה דברים שאני אפילו לדעתי שקוראים להם ככה, עכשיו אני הילדה יודעת.
כן.
אז בא לי לתחזק את זה. ובתוך כל המסגרת הזאת של מצוינות וזה וזה, הרבה פעמים אני אומרת, את המציאות הנתונה, לא תמיד אנחנו יכולים לשנות.
המודדת, שאת
כן,
קראת לה קודם.
המודדת, הדורשת, הזה, אנחנו לא תמיד יכולים לשנות, ואתה יודע מה? זה פותח גם שיחה פילוסופית, אבל יש דברים מסוימים שאולי גם לא צריך לשנות. לא צריך לשרוף את הכל. יש דברים שהם כן טובים, אני כן חושבת שזה נכון לדרוש, החיים ידרשו ממך. אתה צריך להתאמן בזה בקומות יותר נמוכות, כדי להצליח להתמודד עם הדרישה של החיים, בתחנות יותר גבוהות בחיים, אבל הגישה שלנו אל הילד המתמודד עם הדרישות, במקום להגיד, סליחה, גם אני הייתי בבית ספר, הוא צריך לעשות את זה, ואני לא רוצה לשמוע את זה. זה לא מעודד. זה לא מייצר מוטיבציה. ואני חושבת שאם יש משהו שאנחנו צריכים לתת לילדים, הנה עכשיו נפתחת שנת הלימודים החדשה, זה לקבל החלטה קטנה, אנחנו בתור הורים, זה לא במקום מה שצריך, זה לא במקום גבולות, זה לא במקום להעיר, להעיר בעין על מה שצריך, אבל זה לא יצליח אם לא נמלא את הצד השני שלה, אם זה נגיד לשון מוזניים, אז צד אחד זה הדבר הזה שאמרתי, והצד השני זה עידוד על כוונה, על הדרך, על מאמץ, על כל דבר קטן כגדול, כי זה הדלק. וכשיש אותו, אז הכל יותר קל. זו דעתי.
מעולה.
תפיסת עולמי.
אז אנחנו מסכימים שעם המציאות הדורשת אנחנו לא מתווכחים.
כרגע,
כן.
אגב, וגם
כהורים,
אם יש ויכוח, יש שיח.
נכון.
יש שיח.
ואנחנו כהורים, לפי מה שאת אומרת, נותנים את הגינה השלמה. בעצם מייצרים את, את כל רוחב היריעה.
כי כדי... מה שאנחנו לא נראה בילד נכון. שלנו, הוא לא יוכל לראות
נכון,
בעצמו.
נכון.
זה חוק חיים.
טוב, אז חג ראשון בספטמבר שמח.
כן, ותדעו שילדים רוצים להצליח, אני לא מכירה מאוד, אני לא מכירה ילד שקם בבוקר ואומר, אני רוצה ש...
אני רוצה להיות אפס.
אני, תדעת מה, חשבתי איזה ככה, בא לי להיות אפס. אין כזה ילד, דרך אגב, אין כזה בן אדם.
נכון.
ילדים רוצים להצליח, הם צריכים שאנחנו נעזור להם לראות בעצמם את מה שהם לא רואים. ואז הדרך יותר קלה. והצלחה בשנת הלימודים לכל הילדים ולכל ההורים.
אמן ואמן.
בסדר, יאללה, חג שמח, ראשון בספטמבר. וואי, נגמר הקיץ, זה נורא נורא כיף. יאללה, ביי, תראה
בפנים. ביי ביי.